חמש בערב, השוטר הטוב.
ערב טוב, אני ליאת רון, ואני היום השוטרת הטובה. יש אנשים שהפכו את העיסוק וההתנפלות על משפחת נתניהו למקצוע, וברוך השם, נתניהו היז. מספקים חומרים בלי סוף, שחיתות, פריבילגיה, ניתוק מהמציאות, פה גדול, אבל לפעמים זה פשוט מיותר. בטח שמדובר באבנר נתניהו, שבניגוד לבני משפחתו, שומר על פרופיל נמוך, מתרחק מהפוליטיקה, מהכוח ומהכותרות. ומהכותרות, אני חושבת. אבל היום הוא זה שנפל לביצת ההשמצות. לפי כלכליסט, ב-2022, כשלמד באנגליה, רכש דירה ליד לונדון תחת השם אבי סגל. וכך גם נרשם ללימודים באוניברסיטה. העסקה נעשתה בכ-2 מיליון שקלים, בלי משכנתה, בזמן שהפאונד היה בשפל, ולכן גם לא חלה עליו חובת דיווח לרשויות המס בישראל. זאת אומרת שהוא לא עבר עבירת מס. אז הוא לא התחזה. הוא לא הסתיר הון, אולי הוא פשוט רצה קצת פרטיות, דבר די הגיוני עבור מי שגדל באור הזרקורים, במקרה שלו, לא מרצונו. אז תניחו לו. לא כל דבר זה סקנדל, אפשר סתם לעשות עסקת נדלן מעולה. מאיפה הכסף? זה כבר סיפור אחר, אבל מה שכן, מה שכן. בין השורות אולי נפטרה תעלומה קטנה אחרת. למה ביבי קרא לו אברהם באחת ממסיבות העיתונאים? ברור כי אבי זה קיצור של אברהם, שי, בבקשה, הנה לכם נפטרת.
אז בני אברהם סגל.
אה?
יפה אמרת.
יפה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני שי גולדן, ואני היום השוטר הרע. שש מערכות בחירות, והם טרם למדו. אגרוף קפוץ, תמיד יותר אפקטיבי מיד פתוחה. והדימוי הזה בא ללמד על ההבדל בין שני המחנות שניצבים זה מול זה ונערכים לבחירות המתקרבות. האגרוף הקפוץ הוא כמובן זה של מחנה הימין. מחנה מלוכד ומגובש סביב מועמד אחד, נתניהו. וברית משותפת ויציבה עם בן גביר, סמוטריץ' והחרדים. למול מחנה שמורכב שימו לב, בנט, ליברמן, לפיד, גנץ, אייזנקוט, גולן, יועז הנדל, מפלגות ערביות, ובוודאי יקומות 2-3 רשימות שינסו כולן לעבור את אחוז החסימה. איך זה נגמר בשש מערכות הבחירות האחרונות? כולנו זוכרים. נתניהו אפילו לא נדרש להקים קואליציה אגב. הוא פשוט נדרש בבחירות האלה לא להפסיד. ואם מישהו מאמין שפיצול הקולות המשווה במרכז שמאל בבחירות האלה לא יוביל שוב לאיזה מבוי סתום פוליטי במקרה הטוב ולממשלת מעבר ולבחירות נוספות ואז נוספות ולממשלת ימין חדשה ודומה ברכבה לזו הנוכחית, מי שלא יפנים את השיעורים האלה כנראה לא יתגורר כאן בחמש השנים האחרונות. הברירה של המרכז שמאל הישראלי היא פשוטה מאוד. סבב נוסף של קניבליזציה פנימית של המחנה ושל המון קולות שהלכו לפח, דש למרב מיכאלי, או פעם אחת ולתמיד, התמודדות תחת דגל אחד, רשימה ציונית גדולה אחת, והעמדת אלטרנטיבה אחת משותפת, מול מחנה שיש לו רק מנהיג ורק ראש אחד. ואם לא, אנחנו נדונים שוב לעוד כמה שנים של כיתוב ופילוג ושיסוי, ואז שלא יבואו בטענות לנתניהו, כי הם שותפים מלאים לעניין.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן וליאת רון.
רוצה להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו, כי אני לא מסכימה איתך על מלא.
בבקשה.
זאת אומרת, אילו בשמאל היו משכילים להבין שהגוש הוא המטרה, אוקיי? הגוש הוא המטרה, אז גם לא משנה אם לא הייתה מפלגה אחת. זאת אומרת, לעתים רסיסי מפלגות שווים לגוש יותר ממפלגה אחת גדולה. נותנים אופציה.
אבל מה קרה עם רב מיכאל ירה בשעתו? בגלל שהיא נמנעה מלהתאחד, הלכו לפח דעתי שני מנדטים.
לא, אבל אתה מדבר
וזה מה שיקרה. אייזנקוט יביא 6, וגנץ יביא 4, ויועז הנדל יביא 4, והוא יהיה מתחת לאחוז החסימה, ויאיר לפיד יביא 5, והמילואימניקים החדשים יביאו מתחת לאחוז החסימה, והלכו שני מנדטים לקח.
נכון, אבל הבעיה היא עוד יותר גרועה, כי אנחנו מדברים שם על אגו.
אמת.
זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים, חוץ מיאיר לפיד, אני חייב לתת לו פה קומפלימנט, שגם עכשיו היה מוכן לוותר על המקום הראשון בשביל אייזנקוט, גנץ לא. הוא כן, אוקיי? אבל עדיין, אם הם ישכילו, גם לעשות את הסכמי העודפים, אני רק מזכירה לך שגם לא היו הסכמי
נכון,
עודפים.
נכון, כדי כך הם היו, כאילו, בלי לפגוע.
אבל אם, אולי אייזנקוט ייקח את ההובלה, או בנט, או מי שיהיה, ייקח את ההובלה ויהיה מספיק, ירוץ עם העיניים על הכדור כמו נתניהו, אולי, אולי, אולי.
אגב,
אולי.
שהמחנה יתאחד סביב מישהו, שלא אכפת לי מי.
נכון.
בנט, גנץ, אייזנקוט,
לא
לפיד,
לא יכולים,
מי שאתם רוצים.
לא מסוגלים,
ואנחנו אומרים, כל המפלגות הציוניות, אחריו, זהו.
לא, לא יקרה.
אם המטרה, ינצח הבחירות, ככה זה לא יקרה.
שי, יש לשמאל או לאופוזיציה איזשהו קניבליזם פנימי.
נכון.
הם חייבים לחבל בעצמם, ואם הם לא מחבלים בעצמם, יחבלו לעצמם עוד יותר. אתה מבין? זה זה.
עכשיו, 17:00, עם שי גולדן וליאת רון.
ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, אחת והיחידה, גם אסף נבו אחד ויחיד, אחראי על השידור.
הוא כמעט נעלב, אני רואה את הפנים, כן. אוקיי.
האיש ששמו קולו וכישרונו הם אחד, סתיו פורנס. אליעזר בן יהודה, אחד ויחיד, הוגה השפה העברית, נמצא פה בדיגיטל, איתו ירון זאבי, וטוב, אחרינו אנחנו נגיד מה יהיה אחר כך. טוב.
אתה יודע מי איתנו?
מי איתנו?
איתנו האדם שפרש. כן, צבי סוכות, חבר הכנסת.
הוא חזר לכנסת, הוא כאילו.
אני יודעת שהוא חזר לכנסת.
שתי דקות אינאוט כזה.
כן, השר לשעבר, חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, מה העניינים?
למה שר לשעבר?
לא, לא, הוא חבר כנסת.
לא, ביתה, לא היית.
לא זכיתי.
לא, לא.
לא זכיתי.
אלמוג כהן.
אלמוג כהן, וואי, הנה עכשיו. טוב, עכשיו אני כולי.
התפטר, ואז חוק נורווגי, ואז הוא חזר בו.
צבי סוכות, מה זה אני מתנצלת? אני ממש מתנצלת, מתנצלות כנה, כנה.
ליד, עכשיו אני מבין את כל הרעיונות ששמת אותי בדברים של הממשלה, אני בסוף הייתי בטוחה שאני שתהיה.
לא, כי אתה באופוזיציה בעצם.
הוא בכלל חבר יש עתיד. הוא בכלל חבר יש עתיד. בוא נדבר על עידן רול, צבי סוכות, בבקשה. בוא נדבר על עידן רול, מה הוא עושה לך? חבר כנסת סוכות. טראמפ רוצה לסגור עניין, מה לעשות? הוא לא מעניין אותו, הוא מיצה את האירוע הזה, שנקרא מלחמה בעזה, הוא רוצה את החטופים בבית, הוא רוצה סדר אזורי חדש במזרח התיכון, ועושה רושם שמר נתניהו לא יכול, ואולי גם לא רוצה לעמוד מולו.
תראה, אני חייב לומר לך שהמירות האלה נשמעות באולפנים ואצל הפרשנים, מהיום שהוא נכנס לבית הלבן, מ-20 בינואר, אנחנו שומעים כל הזמן איך טראמפ הולך להתנגש עם האינטרסים של מדינת ישראל, והולך להכריח אותנו פה ולהכריח אותנו שם. נכון לעכשיו, לא רק שזה לא קרה, כל הפרשנויות האלה, קרה בדיוק הפוך.
אז למה צריך, אז למה אתם צריכים לעמוד כחומה בצורה? למה אתם צריכים לעמוד כחומה בצורה?
אני לא יודע מי זה אתם ומה זה חומה בצורה.
אני שמעתי היום, רגע, לא אותך. את סמוטריץ' ואת בן גביר אומרים, אנחנו לא ניתן להפסיק את המלחמה בעזה, ימות העולם. אז אם טראמפ איתנו...
גם ראש הממשלה אמר את זה, אבל, היום. ראש הממשלה היום ביקר באיפה זה היה בדרום, ואמר בדיוק זה. אמר, אנחנו לא נשלים את המלחמה, לא נציין, מכל שאנחנו נחסל את חמאס. והדבר הזה, למיטב הבנתי, גם טראמפ מונח במקום הזה, שטראמפ אומר לעצור את המלחמה, זה לעצור את המלחמה בתנאים שלנו. כלומר, אין חמאס, כלומר, ניצחון. כלומר, אין איום על מדינת ישראל. האם חמאס הולך להסכים לדבר הזה? אני מאוד סקפטי, והדבר הזה, אין פה איזה דרמה יותר מלגדולה. טראמפ לא חזר בו מהגירה, לא חזר בו מה... לרגע אחד הוא לא חזר בו בדברים האלה.
אבל חבר הכנסת, אומר הרמטכ"ל זמיר, אף אחד לא אוהב מלחמות, לפעמים צריכים ללחם לצערנו, אבל אומר הרמטכ"ל זמיר, אנחנו קרובים מאוד מאוד להשגת יעדי המבצע, אין לנו בעצם הרבה יותר מה לעשות בעזה, אז אם הדרג הצבאי אומר את זה, והדרג המדיני גם כן רוצה כבר לראות תמונה אזורית גדולה יותר, אולי ההתעקשות הזאת היא פשוט לא מתואמת עם המציאות בשטח.
אני לא מכיר שהרמטכ"ל תמיר אומר את זה.
זה מה שהוא אמר לפני יומיים, נכון?
כן, כן, הוא אמר את זה בשבעת הקבינט. לא, רגע, הוא כינס, רק נגיד למאזינים גם, כן, נזכיר. הוא כינס את הקבינט, והוא אמר שמטרות המלחמה הושגו, ופחות או יותר אפשר לעשות אאוט.
קודם כל, למיטב ידיעתי, ואני חושב שאני קצת יודע, הוא לא אמר את זה בקבינט. אם כבר הוא דיבר על מבצע מרכבות גדעון, שהיו לו, היה איתו תוחלת מסוימת, הוא לא אמר שמטרות המלחמה הושגו, ושיעדי המלחמה לא הושגו, ואין על זה ויכוח, יעדי המלחמה, הקבינט הגדיר אותם בשבוע הראשון, ואין אף אחד שטוען שהם הושגו. יש מבצע מרכבות גדעון, שיצאו אליו לפני חודשיים בערך, ורובו קרה, עדיין לא כולו, ועדיין, יעדי המלחמה, בפירוש, אין אדם אחד שטוען שהם...
אז בוא נדבר תכלס, בסדר? מה יעדי המלחמה? חוץ מלהתעלל במשפחות החטופים ככה על הדרך, ובאמת לגמור אותם כי הם נגמרות. מה יעדי המלחמה שלא השגת עוד ואתה יכול להשיג.
אני חייב להתקומם על אמירה, באמת חושבת שמישהו מאיתנו, עזבים להתעלל שזה בכלל, אני מוכה
בתוקף
על האמירה הזו, לא רק שלא, מה זה מתעלל?
לא, אני שואלת, האמירות האלה הם לא
אחים שלנו, אנחנו חושבים על יומם ולילה,
אז אם אתם חושבים, אז תתחשבו בהם.
אנחנו כאן כדי להחזיר אותם.
אז איפה?
לא רק כי אנחנו חושבים שזו הדרך להחזיר את החטופים, אנחנו אומרים את זה מהיום הראשון למלחמה.
אבל ראית שאי אפשר להחזיר אותם ככה.
אנחנו החזרנו יותר מ-200 חטופים עד עכשיו ככה.
לא, החזרת אותם בעסקאות.
בדיוק ככה, החזרנו בעסקאות שנולדו מתוך לחץ צבאי.
הצלחת לחלט.
ככה זה עבד.
אז מה אתה רוצה להשיג?
ככה זה גם יעבוד.
סבבה, מה אתה רוצה להשיג?
להגיע למצב שבו הלחץ שלנו על חמאס מספיק חזק כדי להגיע לעסקה שמחזירה את החטופים ולא מסכנת את מדינת ישראל. הצלחנו לעשות את זה עד עכשיו, ואנחנו בעזרת השם גם נצליח לעשות את זה בהמשך.
חבר הכנסת סוכות.
החזרנו יותר 200 חטופים, בדיוק בדרך הזו, לחץ צבאי שהוביל את חמאס לעסקה, שבא מצד אחד הוא מחזיר חטופים, ומצד השני המלחמה לא מסתיימת בלי השגת יעדיה.
חבר הכנסת סוכות, אנחנו כבר שנה וכמה, 21 חודשים לתוך האירוע הזה. עזה כמעט כולה שותחה. בין...
לא, שי, זה ממש לא נכון.
יש עוד שלושה בניינים שם.
לא שלושה בניינים, יש 60% מעזה, לא נזוקה בכלל.
100%. אז נאמר שנשטח את כל עזה, בסדר? אתה חושב באמת, באופן ריאלי, שאתה תראה אנשי חמאס יוצאים מתגלים לבנים ואומרים, תודה רבה, אנחנו עולים על הספינות נוסעים לטורקיה? אתה באמת חושב שזה ריאלי?
אה, באמת?
כן, אני אומר שגם המודיעין חושב את זה.
גם המודיעין, רגע, גם המודיעין חושב את זה? אתה בטוח במה אתה אומר? מאיפה אתה מביא את זה? כאילו אתה קיבלת מידע מהמודיעין שהמודיעין אמר שאם ילחץ אותם הם יעלו את ספינות?
לא, אף אחד, האם זה יכול לקרות? לא, אף אחד לא נביא. האם יש תרחיש כזה? אני לא אמרתי שאם מישהו יודע לבוא ולהגיד בוודאות מה יקרה, כי אף אחד פה לא נביא. אנשים יודעים להעריך ויודעים להגיד האם דבר כזה יכול לקרות או לא יכול לקרות. האם יכול להיות שחמאס ירים דגל לבן? התשובה היא כן. האם יכול להיות שיוותר על האידיאולוגיה שלו? לא. אבל האם יכול לבוא ויגיד, האם הוא יכול להגיע למסקנה שבתרחיש הנוכחי אין לו סיכוי לבצע את מה שהוא רוצה לעשות? התשובה היא כן. והאם יש סיכוי של תרחיש קנייה שבו תהיה הגליה של ראשי חמאס החוצה? חד משמעית התרחיש הזה על השולחן, תרחיש שעולה כל הזמן, והדבר הזה יכול לקרות.
אז מכיוון שהצערי זמננו ממש טעם, אני חייב לשאול אותך לסיום.
אם אז תהיה משותחת, זה יקרה הרבה יותר מהר.
בסדר גמור. היה וראש הממשלה מחליט לקבל את המתווה של טראמפ, הולך לסיום המלחמה ולעסקת חטופים, מה אתם עושים בציונות הדתית מבחינת נוכחותכם בקואליציה? מה אתה תעשה? עזוב שנייה, אתה לא ראש המפלגה, מה אתה תעשה?
אני קודם כל אגיד בצורה הכי ברורה של מיטב ידיעתי, כן, אנחנו לא שם. יש גם ראש הממשלה.
אבל אתם כן שם.
אתם יודעים, אנחנו במשך כל כך הרבה זמן נמצאים בסרט הזה שבו אנשים באים ואומרים, חבר'ה, מחר בבוקר מגיעה עסקה של סיום המלחמה, בואו תגידו מה אתם עושים.
הכנסת סוכות, אם ראש המפלגה שלך וחבר הכנסת והשר בן גביר לא היו חושבים שיש דברים בגו, הם לא היו יוצאים היום באמירה נחרצת, שהם מקימים גוש חוסם שיחסום את הדבר הזה. זה לא סתם, כל, נכון?
אני לא מכיר אמירה על גוש חוסם שיחסום את הדבר הזה, היה איזו אמירה של בן גביר.
גוש חוסם לסיכול עסקת החטופים.
אני בסוף לא מייצג את השר בן גביר, עד כמה שאני אוהב אותו, אני לא מייצג אותו, אני יכול לדבר בשמו. ועדיין, בסוף, אנחנו לא יצאנו עם איזושהי היסטריה היום. אנחנו באים ואומרים, דבר שאנחנו רואים אותו לאורך כל הזמן, פשוט לאורך כל הזמן,
ואגב,
הוא
מוכיח
את עצמו לאורך הזמן.
היה ונתניהו מקבל את הדבר הזה, מה אתם עושים? זו השאלה. אנחנו
אמרנו,
שאלה זה בפועל מה תעשו.
אנחנו אמרנו לאורך כל המלחמה, מרגע שיש קנייה, שמשמעות השארת חמאס ברצועת עזה, והשארת האיום על מדינת ישראל, אנחנו לא שותפים בדבר
הזה. הייתם שותפים.
אמרנו את זה, לא, סליחה?
הייתם שותפים? אתה נתתם, לא, בן גביר יצא מהממשלה, ואתם לא יצאתם מהממשלה.
זה בדיוק העניין, אנחנו נשארנו כדי שהמלחמה תתחדש, והיא התחדשה על יד.
הבנתי, זאת אומרת נשארתם כדי שהתחדש. אוקיי, בסדר, הבנתי.
והיא התחדשה, המציאות הוכיחה שצדקנו.
חבר הכנסת בסוכות, לצערי, זה כל הזמן שנותר לנו.
לו היינו מפרקים את הממשלה ביחד עם בן גביר, המלחמה לא הייתה ממשיכה, הייתה עוצרת.
זה בזכותכם.
והיא עדיין ממשיכה.
חבר הכנסת צבי סוכות, תודה, תודה רבה על זמנך.
תודה רבה.
תודה רבה.
אריאל סנדר.
כן, איש השעה הוא דונלד טראמפ.
כן.
ומי שמנהל הקמפיין הבחירות של המפלגה הרפובליקנית בישראל, אוראל סנדר כאמור, והוא גם אדם שמקורב לטראמפ, יצא לו לפגוש את האדון הזה יותר מפעם, יותר מפעמיים, ואולי הוא יעזור לנו להיכנס לתוך הראש הזה, שאיש בעולם לא מצליח לפענח, ולעזור לנו להבין מה קורה שם, מה, מה, מה חושב טראמפ ולאן הוא רוצה באמת ללכת.
כי צבי סוכות כרגע אמר לנו שטראמפ לא מתכוון למה שהוא אומר, נכון, אריאל סנדר? זה גם, אתה מסכים איתו? הוא לא מתכוון?
דונלד טראמפ מתכוון למה שהוא אומר, כל מה שהוא אומר הוא גם מקיים, ואם תרצו באמת פעם אחת לעקוב אחרי מילוי ההבטחות שלו והקבלת ההחלטות שלו, תמיד תלכו על הטוויטר הראשון שבו הוא אומר את מה שהוא רוצה, ואז זה גם מתקיים. זה רק צפונות מוחו, כמו שצריך לדעת ולהבין אותו.
גם הריזורט אתם... בעזה יקום, קום יקום מתישהו?
לא רק יקום, אלא גם ארצות הברית תרוויח מכך. וזה משהו לשם הוא מכוון.
כי בינתיים הוא דומה מנועים בהיבט הזה, לא אמר יותר מילה בנושא. למעשה דיבר על כמה המצוקה של תושבי עזה רבה, וכמה צריכים לדאוג להם, ולדאוג שהם יפסיקו את הסבל
ההומניטרי שם וכולי. אז אני אסביר, שי.
אוקיי.
כדי להגיע לאותו שיקום, פינוי, שהוא רוצה לייצר בעזה, צריך לסיים את המערכה. לפני 5 חודשים, כשהוא נכנס ואמר שבעזה יהיה גיהנום, הוא לא התכוון שיהיה boots on the ground של חיילים אמריקאים.
ברור.
הוא התכוון לזה שהוא נותן לישראל קאונדלאז' לעשות מה שהם רוצים, איזה תחמושת, כמה תחמושת, אפילו נתן לייצר פה מצור הומניטרי של 3 חודשים, וקיבה שב5 חודשים האלה יביאו או את החטופים, או את הכרעת חמאס, עדיף את שניהם. וזה עדיין לא קרה, והוא רוצה להגיע לרמה אסטרטגית, והרמה אסטרטגית של דונלד טראמפ זה הרחבת הסכמי אברהם. אך בעיקר אחרי הניצחון המפואר של ארצות הברית וישראל, או יותר נכון ישראל וארצות הברית על איראן, האופק המדיני, הגיאופוליטי, והפרוספריטי הכלכלי שאמור אמורים להפיק מזה האזור כולו וגם ארצות הברית מבחינתו זה הדבר החשוב ביותר.
מובן,
כדי להגיע לשם, רגע, תן לי עוד משפט, כדי להגיע לשם צריך לסגור את האירוע שנקרא עזה. ובאירוע הזה, זה כרגע מה שהוא מתעסק כדי לסגור את
ה... ולכן הוא איבד סבלנות, והוא אומר, מזמין את נתניהו אליו כדי להגיד לו, חביבי, זהו, 60 יום הפסקת אש, גו?
לא, אז אני בהתנהלות הזאת ביניהם, ההתנהלות היא נכונה, והיא התנהלות שלא של... שמנחיתים, לא הנחתות, אלא שיח. ומבחינתו של דונלד טראמפ, הוא רוצה לראות תוכנית שבה ישראל מקבלת חזרה את החטופים שלה, מייצרת, ועכשיו גם הלחץ על קטר, לייצר את אותה הגליה שכנראה הולכת להיות חלק מהתוכנית הזאת של אותם מנהיגים שנשארו, אני לא יודע מי הם, איזה מפקדים, איזה מנהיגים שעדיין נשארו בעזה, פירוז הרצועה מנשק.
אגב, בסוגריים, למה אנחנו לא מגרשים את כל החלד משעלי מקטר על אותו, על הדרך כבר? שעברו גם הם לטוניס, למה הם מקבלים
את המלנות בקטר? אני חושב שזה שאלות מצוינות, אני לא חושב שזה כרגע רלוונטי כדי לסיים את האירוע בעזה. כדי לסיים את האירוע בעזה צריך את המנהיגות שנמצאת בעזה כדי לראות שהשלטון בעזה, גם זה מטרות המלחמה, אלה היו מטרות המלחמה, לסיים את השלטון הזה.
אריאל, אנחנו ראינו דבר אחר, בוא נקרא לילד בשמו. מה שצריך זאת החלטיות ונחרצות של טראמפ, כי ברצותו זה יקרה. כמו שקרה שחרור החטופים, כמו שעידן אלכסנדר השתחרר, כשהוא רוצה זה קורה, השאלה אם הוא רוצה עכשיו, זה הכל, אם הוא מאוד רוצה עכשיו וזה יקרה.
אז אני אומר, הוא רוצה להגיע לנקודת המהלך האסטרטגי, הוא רוצה להתחיל לדבר עם סוריה, הוא רוצה להתחיל לסגור את העניין עם סעודיה.
אנחנו מדברים על עזה.
שנייה, אבל כדי להגיע לזה הוא חייב לסגור את עזה.
אז הוא אומר לחמאס, חמודים שלי, פתחו עליכם שערי הגיהנום, תיזהרו, או שאתם מגיעים עכשיו, תגיד לקטר אם תביא אותם בגרון, וזה יקרה.
זה מה שמתרחש כרגע גם מול קטר, והוא טוען שהאנשים בקטר יכולים וחייבים להביא את חמאס בגרון, כדי להביא את התוצאה הזאת.
בוא נראה את זה.
זה הלחץ הוא דואלי עכשיו. הלחץ על קטר להביא את המהלך לסיום.
אז להערכתך, אומר הנשיא טראמפ, כבר באמצע השבוע הבא, אנחנו הולכים להפסקת של 60 יום, 8 חטופים חיים, ואז 2 בסוף ה-60 וכו' וכו'. אתה חושב שזה, לשם אנחנו הולכים?
אני חושב שאנחנו בדרך לשם, כן.
אבל השאלה היא, הרי ויטקוף דיבר לפחות קודם על עסקה כוללת. הוא לא היה בעד אותן פעימות, כי אנחנו ראינו מה קרה בפעימה השנייה הקודמת, שישראל היא זו שהפרה אותה. אז עכשיו, כאילו באים לקראת נתניהו, אומרים, סבבה, בוא נלך ל-60 יום האלה, אבל אנחנו נעשה את זה בפעימות?
אז אני חולק על זה שישראל היא זו שהפרה אותם, אבל לא ניכנס לרזולוציה הזאת.
אוקיי.
אבל במהלך ה-60 יום הללו, יהיו כמה דברים, אני עוד פעם אומר, גם הגליה של אותם חמאסניקים, וגם של אותה מנהיגות חמאסניקית, וגם אותו פירוז של נשק, צריך להיות בתוך ה-60 יום, כדי להגיע למהלך הכולל של סגירת האירוע, שכל החטופים בידיים שלנו, וכל התהליך הזה נסגר.
אריה, אני מוכרח להספיק אתך, יש לנו ממש עוד דקה בלבד, את הנושא הזה של הציוצים של טראמפ על המשפט של נתניהו, שאני עד עכשיו המום מהם, מהחוצפה שמהם, מהזאת המצח שבהם, איך אתה רואה את הדברים האלה?
מה, מאוד פשוט.
כן.
וזה גם כן, דיברתם על ההבנה של מה קורה במוח שלו. אצל, זה שלושה וקטורים שאחד מוביל השני. הראשון, הוא באמת מרגיש עם מה שעושים ועשו לביבי ברמה האישית, בגלל מה שהוא
הכבוד,
חווה.
כל הכבוד, הזדהות, בסדר
רגע,
גמור.
רגע, אחד, שמוביל לדבר השני. והדבר השני הוא, אם ביידן נותן שבוע לפני שהוא מסיים את הקדנציה שלו, חנינות לכל המשפחה ולכל החברים, והוא, דונלד טראמפ, שבועיים אחרי שהוא נכנס לקדנציה, בית המשפט העליון, בית המשפט העליון נותן לו את החנינה, הוא באמת מאמין שלא יכול להיות שישראל, שרוצה להיות ארצות הברית הדמוקרטיה הגדולה בעולם, לא מבינה שזה מה שהיא צריכה לעשות, הוא באמת לא מבין.
האם זה חלק מעסקה כוללת? זאת השאלה.
רגע, והדבר החשוב, שהוא רוצה להגיע לרמה האסטרטגית של הרחבת הסכמי אברהם, והוא צריך את נתניהו חזק לידו.
מתי התהפך עליו?
לא התהפך.
הוא לא התהפך עליו.
הוא לא התהפך. הוא איתנו.
תזכור מה אמרת, אתה מוקלט.
לא רק מוקלט, אני אומר את זה גם שישראל תלך למהלכה באיראן, גם שארצות הברית, תשאלי את שי וחבריו, אני כל הדרך אומר שארצות הברית עם ישראל, כל השלושה חודשים האלה היה איתנו, והכל היה מסוכם, וגם אמרתי את זה לפני.
אריאל, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות הבאה, ואני אומר לך מה שאני אומר כבר חודשים, טראמפ יהיה אבי המדינה הפלסטינית. נחכה ונראה, אני יודע שכמה לומר, אבל נחכה, הלוואי שאני טועה אגב, זה יהיה אסון. זה יהיה אסון, אבל אני חושש שהוא יהיה אבי המדינה הפלסטינית.
אתה טועה.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה רבה, אריאל.
תודה לכם.
ולעניין אחר, אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, אבי שלום.
אהלן.
תגיד, אתה יודע מה היה בלילה בסוריה, שי?
לא, אני מודה שלא, מה היה
בלילה בסוריה? מה היה בלילה בסוריה?
אבל דיברנו על זה בבוקר.
טוב, דיברנו על זה בבוקר בבית תחנת החוק.
יש לכם יחסים חוזרים על עצמם, הבנתי.
לא, אתה יודע שהייתה פעולה, הייתה פעולה בסוריה. אוקיי, בוא תספר, למה אני צריכה לספר, אבי, אתה זה?
כן, אז בעצם הייתה פעילות של צהל בדרום סוריה, פעילות שכבר כמעט הופכת להיות סוג של שגרה בחודשים האחרונים, כוח של צהל נכנס בעקבות מידע על התארגנות של כוחות מקומיים שממומנים על ידי איראן כדי לבצע, התארגנו שם כדי לבצע איזה סוג של פיגוע כנגד ישראל, בעקבות מידע שהעבירו לוחמי 504 של המודיעין, פעלו הכוחות, כוחות של פיקוד צפון, אוגדת הבשן, ועצרו שם כמה פעילים, כמה מחבלים.
תגיד, הכוחות של השאר, לא יודע מה זה, צבא סורי, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, אין להם שליטה ביטחונית בטריטוריה שלהם, מנגד מי שם, הם לא שולטים בתמונה?
קודם כל יש שליטה בחלק מהמקומות, יש בחלק מהמקומות שהם קצת חלשים יותר, אזור דרום סוריה, דרום רמת הגולן, זה אזור שבמשך שנים היה פעילות של גם של גורמים של פלסטינים, גם של פרו איראן, והעובדה שכרגע צהל שם מונע כניסה של כוחות עם לנשק וחימוש מתקדמים, אז בהחלט הם כמעט ונמנעים להיכנס לאזור הזה שם, אבל יש איזה סוג של אפשר לומר, של אינטרסים משותפים בין ישראל לבין...
אתה יודע שהוא היה אגב בסוריה, אבי?
כן, כן, הוא סיפר לנו, הביא משם דובדבנים.
בוא לעזה, מה קורה עכשיו בעזה?
אז קודם כל, אגב, אם יושב לי רק איזה משפט אחד שקשור למה שדיברתם בעצם ששמעתי ככה בקישור, שימו לב לדברים שאומר ראש הממשלה כשהיה ממש על גבול עזה בקצה היום, הוא מדבר על קטע שחמאס לא יתקיים ושיהיה עסקת חטופים, והוא אומר שם עוד דבר, שהוא אומר, נחבר את כל המזרח התיכון למערכות הגז והאנרגיה של, של מדינות ערב, מה שנקרא, הוא רמז, כלומר, להתקדמות בסיפור הזה של הסכמי אברהם, אז גם על זה צריך לשים לב, כנראה שמתבשל איזושהי עסקה כוללת.
מתבשל, אין ספק, הריח באוויר, אין ספק.
ומה שאתה אמרת, אני לא אפול מהכיסא.
הפלסטינים, ברור, שהמדינה פלסטינית. בהחלט, אני גם מסכימה.
אני מוכן לשים כסף על זה שתהיה מדינה פלסטינית.
אני, אל תתערב איתי, אני אמצא מה כסף איתך.
ושטראמפ יקים אותה.
בוודאי. ושביבי יעמוד לידו וילחץ את ידו של אבו אימא שלו.
אתם שניכם האנשים עשירים יכולים להרשות לעצמכם לשים כסף.
ברור. אני שמה את הכסף של שי.
תגיד, אבל אומר...
אבל בעזה יש שם לחימה עצימה מאוד. הרבה מאוד פעילות גם בסג'איה, גם באזור של אזור העיר עזה עצמה, וגם באזור צפון הרצועה. פועלות כרגע שתי אוגדות בצורה עוצמתית באותם מקומות שנקפתי עכשיו, אוגדה 98 באזור סג'איה והעיר עזה, ואוגדה 162 בצפון הרצועה ובתוך העיר עזה.
אבל רגע, אבי, אומר הרמטכ"ל אייל זמיר בדיון מצומצם, חמאס ארגון מת. אז יד אחת אומרת, ואני לא מאשים אותך כמובן, לחימה עצימה, ויש עוד יעדים למבצע, והרמטכ"ל אומר, שהוא לדעתי האדם שמנהל את האירוע הצבאי, פעם אחרונה שבדקתי, אומר, החמאס כמעט מת. אז מה קורה שם?
אין פה...
לא, אני מסתכלת עליך, ואני מחייכת, לא, אתה נורא תמים.
זה להבין את הרציונל.
מה איזה רציונל? זה לא משרת פוליטית, מה הרציונל? אין רציונל.
לא, אין פה דיסוננס, ואני אסביר גם למה. תראו, בגדול, חמאס באמת כמעט מת. אתה יודע, זה כמו חולה סופני שעושים עליו פעולות החייאה, פורמלית עוד לא קבעו את מותו, אבל...
לא, המת הזה הצליח לשלוח כמו שני טילים, אתה יודע, תוך כדי...
לא שני טילים, הוא שלח שני רקטות.
שתי רקטות, טילים, זה לא משנה למי ששומע את האזעקה, אתה יודע.
ולהזכיר לך, נשיח שיצאנו למלחמה הזאת, הם ירו בערך בשעה 400 רקטות במכה הראשונה. בין 400 ל-1000 ומשהו רקטות. אז בואו צריכים להסתכל גם על הדברים. ביממה הראשונה הם יראו מה 3,000 רקטות.
זה לא משנה, אתה אומר שזה ארגון מת. ארגון מת היה אמור ללקק את פצעיו, ולא לעשות דבר, ולא להתנגד לעסקה, ולא לעמוד על הרגליים האחוריות, נכון? הוא לא מת כנראה.
אז יודעת שלעזתים, אמר לי סוחר, בן שסוחר דגים שעבד מול העזתים, הוא אמר, יש להם קו מחשבה שונה משלנו. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אמר, הם לא מסתכלים מה הם ירוויחו, הם יסתכלו תמיד מה אתה תפסיד. זה הגישה של החמאס, זה הגישה של העזתים. ולכן צריכים גם להסתכל בעניין הזה. עכשיו, מה שקורה בעזה, זה שהחמאס כחמאס, כארגון, אמרתי, צבאי, כבר לא קיים. יש כיסים של הארגון הזה בכמה מקומות, אבל הוא לא מתנהל כארגון סדור, עם חטיבות, עם גדודים, עם פלוגות, עם מחלקות, עם פיקוד עליון.
את זה אני לא מבין, אבי, תסלח לי שאני עוצר עוד חשוב, את זה אני לא מבין. כי אם יש בידיהם 50 חטופים, יש הרי מישהו שנותן את ההוראה לשחרר אותם, אם וכאשר נגיע ליום הזה בעזרת השם, נכון? אז יש איזשהו גורם שמנהל את האירוע הזה.
ואותו גורם בטח גם מאיים על היום מיועם על החבורת, על הכנופיית פושעים שם, לא יודעת.
עוד פעם, חבר'ה, זה לא ברמה של חטיבות סדורות, שיש להם גדודים ופלוגות, והכל עובד לפי פיקוד ושליטה. אמרתי, יש כיסים. יש כיסים. זה שהם מתחבים עשרה חבר'ה במנהרה, ועם טוקמן מדברים עם המפיש להם, אז בסדר, הם ימשיכו לפעול.
ולצערי הורגים גם חיילים, אבי, לצערי הרב גם חיילים נופלים.
נכון מאוד, אבל עוד הפעם, לגבי החיילים, בסיפור של הלחימה מול צה"ל, זה לחימת גרילה, זה שניים, שלושה חבר'ה שיוצאים, לא, לא, מול צהל.
כן, שלא יהיה מול צהל, כן.
שהם יוצאים מול צהל, הם יוצאים שניים, שלושה מחבלים מאיזשהו פתח של מנהרה שעדיין נותרה, או איזשהו ערס של מבנה שעדיין הם יכולים להסתתר שם, כמו חולדות והרחמרים, ומנסים לזנב בכוחות, בלראות
דיל RPG. אבי, אנחנו נמשיך... אנחנו נמשיך מחר, כי אנחנו מדברים כמעט כל יום, אז נודה לך בשלב הזה. תודה, יקירי.
בבקשה, חברים.
תודה.
אני רוצה להגיד לך משהו על בני גנץ, לפני הטילה.
נו.
בעיניי בני גנץ הוא ההחמצה הכי גדולה של מחנה אמריקה השמאל. את יודעת למה? ואני יודע מה כתבת עליו אתמול. קראתי מקראת הטור הזה. אני אגיד לך למה.
נו.
כי הוא היחיד במחנה אמריקה השמאל שאומר, אני רוצה אחדות. אני רוצה משהו גדול, הסכמות לאומיות. וכל אחרים, כל אחד דוחף שוב לקצה שלו. אני רוצה שמאל, יאיר גולן הכי קיצוני שיש. אני רוצה כמובן כל הבן גבירים, הסמוטריצ'ים והליכודניקים וכו' וכו'. הוא היחיד שאומר, חבר'ה, אין חרמות, אין כלום, אנחנו נהיה ביחד פה כולנו.
ופעמיים נכנס, פעמיים נבעת בראש, אחרי הפעם השלישית, אתה אומר, גם עכשיו כמעט רצה להיכנס שוב, אתה אומר, אלוהים אדירים.
הוא גילה אחריות בתקופה שאנחנו צריכים פה אחדות.
מה זה גילה אחריות? אתה יודע, יש הבדל דק בין לגלות אחריות, אני אגיד משהו מאוד קשה, לבין טמטום.
לא, לא.
ולבין, סליחה, חוסר, אני חוזרת בי, חוסר אינטליגנציה פוליטית, בסדר?
בוא נשאל את הטילה שומפלבי, הטילה שלום.
שלום גבירתי ושלום אדוני.
אני אחת לזמן מתכתב איתך, יוצא לי ככה פעם בכמה חודשים, ושנינו משתמשים במילים, שמאל מתאבד. מתאבד. השמאל אוהב להתאבד פוליטית, ולדעתי אנחנו שוב רואים בימים האחרונים מהלך התאבדות מפואר של השמאל הישראלי.
קודם כל, נכון, אנחנו משתמשים בביטוי הזה, ואני סוחב אותו מאז מה שליאת הכינתה, הטמטום הפוליטי הראשון של גנץ, כאשר הוא נכנס באמצע הקורונה לממשלה, אני לא חושב שזה היה טמטום, אז בעצם הבנתי שהמחנה הזה לא ייתן לאף אחד להרים את הראש, לאף אחד להצליח, לאף אחד להתרומם, ולאף אחד להנהיג. זה קודם כל. אבל שוב, המחנה הליברלי כולו איננו מתאבד. הקצה הרדיקלי שלו, אוקיי? הוא השמאל המתאבד. זה שכל הזמן הניהיליסטי, זה שבמקום ללכת לעסקת טיעון עם נתניהו, רצה סרבל כתום בכל הכוח ולא משנה מה. זה שלא מוכן לדבר על שום דבר חוץ מכלא. זה שלא מוכן ללכת לשום סוג של אחדות, גם כשצריך. זה שאומר בשבעה באוקטובר או בשמונה באוקטובר, חס וחלילה ללכת לאחדות, ש90% מהציבור הישראלי כסס ציפורניים ולא ישם בלילה. אז אני חושב שצריך לבדל קודם כל את השמאל המתאבד, אבל שאתה מסתכל על המחנה הליברלי, כן. יש בעיה עמוקה של כל מה שנוגע לעמוד, לעמידה מאחורי מנהיג, מאחורי
אז בואו נדבר על גנץ, בסדר? גנץ עכשיו עמד מול דילמה שהחלה בפרישתם של סער ואלקין, בסדר? שם התחילה המפולת בעיניי, אוקיי? הוא נתן להם ללכת. נתניהו לא היה נותן להם ללכת. הוא היה רץ, זה גנץ, כן? האיש והאחדות, והאיש שבאמת ארץ ישראל היפה והטובה. אז הוא לא התאבד עליהם, נפרד מהם. בא אייזנקוט, רגע, עוד שנייה. בא אייזנקוט, אמר לו, אני הולך. לך תתאבד עליו, תן לו את רשות המפלגה, לך, כלום, כלום.
חודשים הם מנהלים דיאלוג שם, מה נראה לך?
עזוב את הדיאלוג.
הנה, הוא הלך לפריימריז, ואייזנקוט אמר לו, טוב.
אז עזוב את... תעשה, תתאמץ.
רגע, בואי ניתן להטילה.
תתאמץ.
אני רוצה רגע, ליאת, פשוט את מעלה כל כך הרבה דברים, והדיון הזה יכול להיות ממש מרתק אם אנחנו נקיים אותו שעה שלמה ואין לנו את השעה הזו. אבל בואו נדבר רגע אחד-אחד. מסכים לגבי מה שיכול היה לעשות גנץ באשר לפרידתו מגדעון סער. אבל מה שאתם לא יודעים מאחורי הקלעים, שגדעון סער עשה את המוות לגנץ, גנץ כבר לא ישן בלילה בגללו. זה הגיע כדי שלב של התפרקות נפשית. היה קשה מאוד שם. גדעון סער הוא לא בן אדם פשוט.
מה זה
התפרקות
נפשית? מה זאת אומרת?
היה לא קשה, הוא עשה לו את המוות, הוא לא התיישב.
לנתניהו לא עושים את המוות באופן
סדיר? רגע, שנייה, אני מדבר את זה. בואי, טוב, זו הייתה החלאה שלא באמת צלחה, בעיקר מאוד סיבה אחת. גדעון סער חיפש את העתיד הפוליטי שלו. הוא הבין שאצל גנץ הוא לא ימצא את העתיד הפוליטי שלו, ולכן הוא עשה מה שנקרא בית, פימר, עזב, והבין שמתי שהוא יפנו אליו. הוא ידע שכבר ניסו לבוא אליו, הוא כבר ידע שניסו לשכנע אותו, וכשהוא עזב הוא ידע שהוא חוזר חזרה לליכוד. זה הסיפור.
לא, יש דבר אחר, אני חולקת עליך. שי, מה זה אינטליגנציה? עטילה, מה זה אינטליגנציה פוליטית?
מה זאת אינטליגנציה פוליטית? אינטליגנציה פוליטית זה לתת בעצם להצליח, זה EQ, זה לא IQ. זה לתת לאנשים שסביבך את כל מה שהם רוצים כדי שהם יעשו בסוף מה שאתה רוצה.
אז אני אומרת, אני חושבת שזה אחרת. אני רואה את זה אחרת. אני אומרת שאינטליגנציה פוליטית זה היכולת להפריד בין הרגש, אוקיי? למטרה. בסדר? נקרא לזה כך. אוקיי? זאת אומרת...
ובעברית נתניהו.
יפה. זה הכל.
עטילה, עטיל, אבל בוא נגנוב מילה על גדי איזנקוט. מה המהלך? מה הוא רוצה? להיות עוד מפלגת לוויין בשמאל? מה הוא רוצה?
אני לא יודע. אני לא יודע. אני חושב שגדי איזנקוט, ויש לי רק דברים טובים להגיד עליו, אני לא חושב שהוא פועץ מהחומר של לסחוב מחנה על הגב. אני לא חושב שיש לו את הקילר אינסטינקט ללכת ראש בראש עם נתניהו. אני לא חושב שהוא יכול להביא מהפך, ניצחון. אני חושב שכן, הוא יכול להיות תוספת מאוד רצינית ומשמעותית ברשימה כלשהי. אני מפנה את תשומת לבכם להתבטאויות שלו בנוגע למדינה הפלסטינית רק לפני כמה שבועות, חתך למרכז ימין או לימין אם תרצו אפילו, פתאום מדינה פלסטינית זה לא מה שצריך עכשיו. זה אומר שהוא משאיר פתח גם להתערבות עם בנט.
אני חושבת שהוא לא ילך לבד.
הוא לא ילך לבד. שהוא חובר לאנשים אחרים, למפלגות אחרות, לרשימות אחרות, הוא מביא תועלת.
הוא לא יכול להנהיג לבד. הוא לא יכול.
אז למה לעזוב את גנץ? למה לנסות לגייס מישהו?
כי זה ספינה טובה. אתה לא מבין שזה ספינה טובה, שהכל שם מתמוטט. אנשים עם קצת תבונה ואינטליגנציה פוליטית, מבינים שהם צריכים לברוח, ואתה יודע על מי חבל לי?
את סותרת את עצמך.
לא, על פנינה תמנו שאתה.
את אומרת שהוא יכולה להתאבד עליו ולהשאיר אותו, לא.
אבל ברגע שהולכים, אנחנו לא מדברים על גנץ, אנחנו מדברים על איזנקוט. איזנקוט הבין שאין פה חיר, שהוא חייב לעוף.
תראי, הרבה אנשים נהיו אופורטוניסטים. גדעון סער רצה לחזור לליכוד ושיהיה לו עתיד פוליטי. עכשיו איזנקוט מספר לעצמו ומספרים לו אנשים סביבו שהוא יכול להנהיג.
כן.
ולכן הוא קנה את זה, ועכשיו הוא מסתכל, כמו שאת אומרת, על המספרים שיש, אחת ספרתיים, ואומר לעצמו, רגע, האם אני יכול להיות עכשיו, עוד משפט אחד שי, אם אני יכול להיות עכשיו, בתוך המפלגה של גנץ, ויצא לי מזה משהו אחרי הבחירות הקרובות, או שמה, אני חוזר למדף, מנהל איזשהו שיח עם הציבור הישראלי, ושיתחילו המסעים ומתנים עם הרשימות שיקומו, עיניים בנט או אחרים,
נראה מה אני יכול לצאת.
עטילה, תודה.
עטילה שומפלבי, תודה לרבדרה.
לרבדרה.
ולמקרה משונה במקצת,
למה משונה?
כי יהודי בשם אבנר נתניהו מחליט לרכוש דירה באנגליה בסכום הצנוע של 502 אלף פאונד, תחת שם אחר, לדעתי אסור לומר אותו, והצנזורה...
אסור לומר אותו?
אסור לומר לדעתי.
אוי, נו.
והצנזורה אומרת, לא, לא מפרסמים...
מותר לומר. אבי סגל.
אמרת? אני עם הצנזורה לא מסתבך.
אני הצטבכתי, אני לא מפחד מאף אחד.
בואו נגיד שלום לעמיתי גזית, כתב כלכליסט, שינסה לעזור לנו להבין
מי נגד מי. שחשף את הסיפור הזה. היי,
עמיתי. שלום, כן, שלום.
א', הסתבכת עם הצנזורה, טעות קשה. מה הם רוצים לך?
בואו רגע לדבר על הצנזורה. אנחנו נמצאים היום במדינה שבה אם אתה מדווח על עסקת נדלן, אתה צריך להתייעץ עם הצנזורה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהחל מהבוקר.
פעם זה היה רשות ניירות ערך, אתה יודע, היום אנחנו גם עם הצנזורה. אבל בוא, מה הסיפור פה בעצם? בוא.
אבנר נתניהו יצא לימודים בשנת 22 באנגליה, לפני הלימודים הוא ניגש למשרד הפנים ושינה את השם שלו בתעודת הזהות, כל אמצעי הזיהוי שלו שונו בהתאם, והוא הפך להיות מאבנר נתניהו, אבי אבנר סגל.
לא בנג'מין ניתאי הג'וניור?
לא, זה האבא, זה לא.
כן, זה מישהו אחר, אבל באותה משפחה, כאן יש איזה עניין עם שמות, בכל אופן, עם האמצעי זיהוי הזה, הוא נסע לאנגליה ורכש את אותה דירה באזור לונדון. אסור לנו, בצנזורה, אסור לנו
להגיד... האם רכש אותה, כמו שהבנתי, במזומן? האם הוא בא עם סטיפות של כסף, או שהוא שילם במזומן בלי משכנתה? זאת הייתה הכוונה.
זהו, נכון, אני אחדד. זאת עסקת מזומן, זאת אומרת שלא נלקחה משכנתה ולא הלוואה, אבל זה בהעברה בנקאית.
העברה בנקאית, זאת אומרת, לא היו מזוודות כסף, זה מה שאתה מנסה לומר.
ככל הידוע לי, זה מה שאמרו לי, בסדר? הוא לקח את המשנה מיליון שקל, העביר אותה מחשבון לחשבון.
אוקיי, אז מה הבעיה?
רגע, קודם כל מי אמר שיש בעיה? הכל טוב,
יופי. זה זוהר שיש בעיה.
רגע, רק נציין עוד משהו.
אוקיי.
אותו זמן שבו הוא עשה את העסקה, שער על עיר הסטנג היה מאוד מאוד נמוך. הייתה תקופה של ראשת ממשלה בשם ליסטרס, 50 יום, משהו כזה, והיא קידמה איזושהי תוכנית ממשלתית
שהקריסה את הפאונד.
בדיוק, הפאונד קרס, בדיוק בתקופה הזאת הוא קנה את הנכס.
אחלה, גאון?
נכון, גאון, אבל מה שעוד יצא כתוצאה מכך, ושהוא לא היה חייב ולא הייתה חובת דיווח לרשויות המס בישראל, מכיוון שבאותו זמן הרף המינימלי לדיווח היה נכס בשווי של 2 מיליון שקלים בחול, והנכס שלו בזכות הנפילה של הפאונד היה רק
עוד יותר גאון, גאון פעמיים.
אבל אלה עניינים כלכליים וכל הכבוד לו באמת על הניהול של ענייני הנדלן שלו. מה הצנזורה רוצה ממך?
בן אדם שיתאמת מאוד שלא ידעו שהוא רכש את הנכס. זאת הנקודה. אני לא אומר שזה רע, אני לא אומר שזה לא חוקי.
ואולי, אז בוא אני אגיד לך לא, אז אני אבוא אליך בזווית אחרת. אני אגיד לך, הבן אדם נמאס לו, נמאס לו שנכנסים לו לבריד בגלל שהוא נתניהו, בסדר? נמאס לו, לא רוצה. רוצה לקרוא לעצמו סגל, גם אבא שלו קרא לו ניטאי.
אז אני רוצה לומר לכם שהוא שינה את השם שלו רק במסמכי הזהות לצרכי בירוקרטיה, הוא לא שינה את השם שלו באופן ציבורי, ולראיה, תיכנסו לפרופיל שלו בלינקדין, הוא עדיין שם מופיע כאבנר נתניה.
מה אכפת לך?
אם הוא כל כך רוצה לשמור על חשאיות ופרטיות, אז למה הוא לא משנה את השם באמת באופן פורמלי? למה הוא נשאר נתניהו באופן פומבי, אבל במסמכי הזהות
צבא? עמיתי, בכל זאת, קוראים לנתניהו, אנחנו לא בתקופה שבה נורא בטוח להסתובב עם השם נתניהו בעולם. על אחיו יש הבטחה במיאמי, אוהבים או לא אוהבים, יש לזה סיבה. ואנחנו לא רוצים חס ושלום שאבנר ייפגע.
גם עליו יש הבטחה, לא? כן, יש עליו הבטחה, הבטחה בוודאי. אוקיי.
אנחנו לא רוצים שחס ושלום הוא ייפגע.
אני לא רוצה שהוא ייפגע. אני רק לא זוכר, לא מכיר, אולי אני טועה. לא מכיר אירוע טרור שבו טרוריסט ביקש ממישהו לשלוף את הדרכון שלו ורק אז הוא החליט לפגוע בו.
לא, אבל יש, בוא נדבר על דבר אחר. אם אנחנו רוצים לדבר, אתה יודע, כל זה זוטות, אני גם פתחתי את השידור בטור שלי בדיוק על הדבר הזה. מה שיכול אולי לעניין מעבר לרכילות החביבה הזו, כן, סיפור צהוב כזה, אז יש פה אולי בעיה מאיפה הכסף, אותם 2 מיליון שקלים, זה הדבר היחיד. זה הדבר היחיד שאולי אפשר לחקור, גם לא בטוח.
קיבל מההורים, מה? קיבל מהאבא ואמא, הכל בסדר.
למשל, אתה מבין. אבל זה, השאר זה נראה לי מין עיסוק כזה, עוד פעם, אחלה כותרות, אחלה טראפיק.
אבל בדיוק על זה אנחנו מדברים. בדיוק, את שמה את האצבע על הנקודה. הוא שינה את השם, והוא לא דיווח לרשות המסים, בסדר, כחוק, הכל כחוק. וזה אפשר, וזה מונע בדיקה של מקור הכסף, לכאורה. זה בדיוק הנקודה.
הבנתי.
אני, זה לא הייתה טוב. אבל תראה, זה אחלה סיפור, הלוואי ולי היה אותו, כן?
ואגב, עמיתי, עוד אנחנו מדברים, ואני רואה את הידיעה הזאת מופיעה באתר וואלה, עם השם, עם הכל. רק אומר.
מה אתה כל הזמן פחיל?
כי לא הוסרה. לא יודע. גם בהתלגל, לא יודע.
האורחים שלי יצאו תותחים, הייתה פה מחלוקת עם הצנזורה, היו צעקות. בסופו של דבר, השם נשאר, אנחנו תשתשנו פרטים אחרים.
אחלה סיפור, עמיתי גזית כלכליסט, תודה רבה.
שחקת אותה.
תודה.
ובזרזות נגד שלום לדוד מזרחי, מכתף ללוחמים ששם לעצמו, לארגון, וגם דוד, למטרה לקחת בעלי רובעי 2, אני רובעי 3 אגב, ולהעלותם לרובעי 5, במסגרת שירות המילואים, כדי להקל על מצוקת הלוחמים.
ולמי שלא מבין, מה זה רובעי 5?
זה לוחם שהוא, יש לו הכשרה שהיא קרובה יותר לחיר, ולכן הוא מיומן יותר בתנאים שכרגע צריכים במילואים. דוד, שלום.
שלום וברכה, ליד ושי, צהריים טובים.
דבר אלינו, יש לנו 2 דקות, תן לנו את זה.
אין בעיה, אז אני רוצה להציג את הארגון שלנו, כתף הלוחמים. המטרה שלנו היא פשוט לאפשר הכשרה לרובעי 05 במילואים. מה זה בעצם אומר? זה אומר שרובעי 02, 03 ו-04, שהוא לא קרבי, אנחנו רוצים לתת לו בעצם את ההכשרה.
הלו, אני הייתי בתותחנים 03, תרגיע, זה קרבי לכל דבר. תרגיע את עצמך.
אז אני אמרתי שלא קרבי, יש כאלה מנהלתי, ואפילו גם 03, כמו שאמרת, תותחנים קרבי, שמעוניינים לעבור ל-05.
בקיצור, בואו, תעזבו רגע את המספרים. אתה אומר שתיקח אנשים שאינם לוחמים, לוחמי חוד נקרא לזה, ותהפוך אותם באמצעות איזשהו קורס, כאילו, ללוחמים שיכולים לצאת לשטח? זה מה שאתה אומר?
חד משמעית לי, אתה צודקת בהחלט. אנחנו נצא להכשרה של 4 חודשים, בחיילים מילואים, שזה משהו חסר תקדים, שאגף כוח אדם המדהימים שהולכים איתנו יד ביד, ומצליחים בעצם לרקום את התוכנית הזאת, תוכנית שחסרה תקדים בצהל, שימו לב, 2,000 איש כבר איתנו בתהליך, שזה משמעותי מאוד, ויש לנו תמיכה רחבת היקף.
זה גם, באישור צהל, ובהכוונה של צהל, ושיתוף פעולה של צהל?
כמובן, כן.
אז זאת אומרת, זה חוסך לנו בעצם את גיוס החרדים, אנחנו יכולים לחזלש את זה, וגמרנו, נכון?
תשמעי, אני כרגע לא נכנס לנושא של החרדים, או כל נושא אחר, אנחנו כרגע יודעים שיש מחסור רציני בחיילים קרבים, ואנחנו רוצים לתת כאן את התמיכה שלנו, ולתת את מה שאנחנו יכולים לתת. אני לדוגמה, אם אתם שואלים למה אני לא 07, איך אני עכשיו רוצה כן להיות, אז הסיבה שבגינה אני לא התגייסתי לקרבי, שהייתי פרופיל 02, בגלל סיבות רפואיות, אלרגיות לדוגמה, ועכשיו שהפרופיל הרפואי שלי כן מאפשר את זה,
אז אתה תעשה את זה. דוד מזרחי, אנחנו נראה לי...
כן, רק איך יוצר איתך קשר, מי שרוצה לשדרג את רובי שלו?
אז כל מי שהיום יכול לאפשר, מעל פרופיל של 72, רוצה ליצור איתנו קשר על הדבר הזה, אז שיחגו למספר 055-927-5804. או שיכתוב בפייסבוק, יחפש כתף הלוחמים.
יפה.
שם הוא נמצא את היוחות שלנו.
תודה רבה.
כל הכבוד על היוזמה, ותודה רבה לך. אנחנו היינו ליאת רון ושי גולדן, מי שהיה פה וניהל את השידור הזה בפועל, הוא סתיו קורנס שלנו אחרי על השידור, ואסף נבו, הוא המוח מאחורינו, ושני רומנו, הוא הלב מאחורינו, ירון זאבי ואליעזר בן יהודה מנהלים את הדיגיטל ביד רמה, ויוני יעלה לי, אריה מליניאק ואליסר, יהיו פה בענייני ספורט, ממש אחרינו.
ביי.